שלום, אנחנו לומדים בכתבי בעל הסולם את מאמר האומה בעמוד 490. הגענו לטור א' למעלה, נתחיל בפסקה הראשונה והתקווה היחידה היא. טור א', 490, עיתון האומה. ניתן למצוא את כתבי, את החומר באתר kam.co.il וגם לשלוח שאלות. שאלות נבחרות ישאלנה כאן במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם, מאמר עיתון האומה, 490, טור א' למעלה.
לא למעלה, ויש רב צריך, אני...
כן, זה
אמצע שום מקום.
חוברים אחורה. בסדר. אז השורה והתקווה היחידה היא.
בסדר.
והתקווה היחידה היא לסדר לעצמנו חינוך לאומי באופן יסודי, מחדש, לגלות ולהלהיב שוב את אהבה הלאומית הטבעית העמומה בנו, לחזור ולהחיות אותם השרירים הלאומיים שאינם פעילים בנו זה 2000 שנה, בכל מיני אמצעים המתאימים לדבר. אז נדע שיש לנו יסוד טבעי בטוח להיבנות מחדש ולהמשיך קיומנו בתור אומה מוכשרת לשאת את עצמה ככל אומות העולם. וזה תנאי מוקדם לכל עבודה ומעשה.
זאת אומרת שבלי חיבור בינינו, להגיע לא רק לחיבור ממש, אלא לאהבה לאומית, הוא אומר, כן? שאצל כל העמים ישנה באיזושהי צורה, אבל בצורה טבעית, ולא נדרשת יותר שיהיה. אצלנו זה הכרחי לקיום, שבלי זה אנחנו מחוזקים אך ורק על ידי השק שעוטף אותנו, כן, על ידי הצרות חיצוניות, חרם ושנאה, ולכן אין לנו מנוס, אלא אנחנו חייבים להגיע לחיבור. כן.
וזהו תנאי מוקדם לכל עבודה ומעשה.
זאת אומרת, היינו צריכים לבנות את התנאי הזה לפני שהיינו באים אפילו ארצה, כדי לבנות את המדינה, כן? אפילו יישוב.
כי מתחילה בונים את היסוד באופן בריא ומספיק להמסע שרוצים להעמיס עליו. ואחר זה מתחילים לבנות הבניין. אבל חבל על מי שבונה בניין בלי יסוד מוצק כראוי. כי מלבד שאינו בונה כלום, הוא גם מסכן עצמו ואת אחרים הסמוכים אליו. כי לכל תנודה קלה ייפול הבניין, ואבניו יתפזרו לכל רוח. וצריך אני להדגיש מיד בדבר החינוך הלאומי האמור. כי הגם שכוונתי להשריש אהבה יתרה, בין יחידי האומה מזה לזה בפרט ולכללות האומה בכלל, בכל מידת הגדלות האפשרית, עם כל זה אין זאת מזדהה כלום עם שוביניזם או פשיזם הסנו כל כך עלינו, ושמצפוני נקי מזה לגמרי. כי הגם שלפי צלצול החיצוני של המילות נדמה שהם קרובים זו לזו, שהרי שוביניזם אינם אלא אהבה לאומית נפרזת. ברם ביסודם רחוקים זה מזה כרחוק צבע השחור מהלבן. ובכדי לתפוס ההבדל שביניהם בנקל, יש לדמות זה למידת האגואיזם והאלטרואיזם שביחיד. כי כאמור, התהליך של האומה דומה לגמרי לתהליך של האדם היחיד, בכל פרטיו האינדיבידואליים. וזה מפתח כללי להבין בו כל החוקים הלאומיים, מבלי נטות בהם ימין ושמאל כחוט השערה. וברור שמידת האגואיזם, הטבוע בכל בריאה, הוא תנאי מחויב בעצם קיומו של הבריאה, שבלעדיו לא הייתה כלל עצם נבדל וקיים לפי עצמה. ועם זה, אין זאת צריך לסתור כלום למידת האלטרואיזם שבהאדם. רק הצורך הוא להציב גבולים חזקים ביניהם. חוק האגואיזם מחויב להישמר בכל תוקף, רק בשיעור זה שנוגע לקיום המינימלי. וכל העודף על שיעור ההוא, הרשות נתונה לוותר עליו לטובת זולתו. וכמובן שכל הנוהג כן, יש לחשבו לאלטרואיסטי יוצא מהכלל. אכן מי שמוותר גם מחלקו המינימלי לטובת זולתו, ומסכן בזה את קיומו עצמו, כבר זה בלתי טבעי לגמרי, שאי אפשר לקיים זה, אלא פעם אחת בחיים. אמנם מאוס לנו מאוד האגואיסט המופרז, שאינו דואג כלל לטובת זולתו, שמחומר הזה באים החמסנים, הרוצחים, וכל בעלי תרבות רעה למיניהם. כן הדבר באגואיזם ואלטרואיזם לאומי. אשר גם אהבה לאומית מחויבת להיות תבועה בכל יחידי האומה, לא פחות מאהבה האגואיסטית האינדיבידואלית שבה יחיד לצרכיו עצמו. דהיינו, גם כן בשיעור המספיק לשמירת קיומה של האומה בתור אומה שתוכל לשאת את עצמה. והעודף על שיעור הזה המינימלי אפשר להקדיש לטובת ההומניות, לכלל האנושות, בלי הבדל לאום או גזע. ולעומת זה, שנו לנו בתכלית האגואיזם הלאומי המופרז, החל מהאומות שאינם דואגים כלום לטובת זולתם, עד החומסים ורוצחים אומות אחרות להנאת עצמם, שזה הנקרא בשם שוביניזם. ומכאן שאותם אשר מתאמים הומנים אלטרואיסטים פורשים מלאומיות לגמרי ונעשים לקוסמופוליטים, הם בטעות יסודם. כי הלאומיות והומניות אינם כלום תרתי דסתרי. מכאן יוצא באופן ברור שאהבה הלאומית היא היסוד של כל אומה. כמו שהאגואיזם הוא יסוד כל בריאה הקיימת לפי עצמה, שבלעדיה לא הייתה יכולה להתקיים בעולם. כן, אהבה לאומית שביחידי האומה היא היסוד לעצמיותה של כל אומה, שאינה מתקיימת ואינה מתבטלת זולת בסיבתה. ולכן היא צריכה להיות הדאגה הראשונה בדרך תחיית האומה. כי אהבה זו אינה מצויה כעת בקרבנו, כי איבדנו אותה בדרך נדודנו בין אומות העולם זה 2000 שנה. ורק יחידים נתקבצו כאן, שאין בין אחד לחברו שום קשר של אהבה לאומית טהורה, אלא אחד מקושר בשפה משותפת, והשני במולדת משותפת, והשלישי בהדת המשותפת, והרביעי בהיסטוריה משותפת. רוצים לחיות כאן על פי אמת המידה, שכל אחד היה חי בהאומה שממנה בא, ואינו לוקח כלל בחשבון ששמה הרי הייתה האומה כבר מבוססת על בניית עצמה עוד מטרם שהוא בא ונצטרף אליה. ולא לקח שם חלק פעיל בהתייסדות האומה. מה שאין כן בבואו לארץ, שאין כאן שום סדרים מוכנים המספיקים לתפקיד קיום אומה ברשות עצמה. ואין לנו כאן חומר לאומי אחר שנוכל לסמוך על מבנהו. וגם אין אנו רוצים בזה, אלא אנו מחויבים כאן לסמוך לגמרי על המבנה שלנו עצמנו. ואיך יצויר זה בשעה שאין עוד שום קשר לאומי טבעי שיאגד אותנו לתפקיד הזה? ואילו הקשרים המרופפים מהשפה והדת וההיסטוריה, הגם שהם ערכים חשובים שאיש לא יכחיש בחשיבותם הלאומית, עם כל זה אינם מספיקים כלל להישען עליהם כעל יסוד לקיום אומה ברשות עצמה. כי סוף סוף רק קיבוץ של אנשים זרים יש כאן, בני תרבות של 70 אומות, שכל אחד בונה במה לעצמו, לרוחו ולטעמו, ולא יש שום דבר טבעי יסודי שיאגד כולנו מבפנים לגוש אחד. יודע אני שיש דבר אחד משותף לכולנו, הוא הבריחה מהגלות המר. אכן, זה רק איגוד חיצוני, בדומה לסק המאגד קופה של אגוזים, כמובן למעלה. לכן אמרתי שצריכים לסדר לעצמנו חינוך מיוחד, בדרך תעמולה רחבה, להכניס בכל אחד מאיתנו רגשי אהבה לאומית, הן בנוגע מפרט לפרט, והן מהפרטים אל הכלל, ולחזור ולגלות את האהבה הלאומית שהייתה נטועה בקרבנו, מאז היותנו על אדמתנו בתור אומה בין האומות. ועבודה זו קודמת לכל אחרת, כי מלבד שהיא היסוד, היא נותנת גם את שיעור הקומה והצלחה לכל מיני פעולות שאנו רוצים לעשות בשדה זו.
שאלות. כן. נו נו.
רב, הוא כתב ששנייה, אכן מי שמוותר גם חלקו מינימלי לטובת הזולת, הוא מסכן בזה את קיומו עצמו, כבר זה בלתי טבעי לגמרי. שאפשר לקיים זה לפעם אחת בחיים. מה הכוונה פעם אחת בחיים?
זה שאם אני לגמרי מוותר על האגו שלי, אז אני מת. תמיד אני צריך לדאוג לקיומי, הגשמי, ומעבר לזה, רק על להשפיע לזולת.
תודה.
זה מה שככה משמע מזה. יש עוד בזה תוספות. כן. נו.
אני לא הבנת את העניין של שאנחנו נהיה מוכשרים לשאת את עצמנו כמו כל אומות העולם. איזה מאומות העולם היא מספיק עצמאית? איזה יסוד עצמאי יש אם הוא פה מספר על כל הפשיזם, שוביניזם וכן הלאה?
תראה, קודם כל צריכים להבין שמה שהוא כותב, הוא כותב את זה לפני 100 שנה. כן? קצת פחות, 80 שנה. כן? ואז היו באמת עמים, גבולות, מצבים לא מעורבות, מעורבים כמו שהיום. ולכן זה מה שהוא כותב. יש לו ידיעה מאוד יפה, מאוד ברורה במה שקורה, הוא ממש מעורב עם כולם ועם הכל. אבל זו היה המציאות בינתיים. שכל אומה הייתה חיה בתוך גבולה, גבולותיה, והכל היה תלוי בחיבור ביניהם, עד כמה שהוא יותר בריא, יותר חזק, יותר מקורי. לפי זה היה אפשר לשקול את בריאות העם, בריאות המדינה, כוח שלהם, כוח לסבול, כוח להתפתח וכו'. כוח לשרוט. מה שאם כן, היום זה ודאי שאתה צעיר ורואה מה קורה היום וחי מהעולם של היום. לעולם היום אין כל אותם ההגדרות מה שהוא אמר אז. כן? כי מי זה היום העמים, האומות, זה מאוד בא ונעלם. גבולות, אין דבר כזה, אתה מבין? אנשים רצים סביב כדור הארץ, כל אחד בוחר לעצמו איזה מקום, פינה יותר נוחה, לא אכפת לו כלום חוץ מזה, לא מרגישים קשר עם העם, כמעט ולא מרגישים. אתה מבין, תראה מה שקורה עם הגרמנים שנותנים להיכנס לקרבם ממש למיליוני המאגרים. גרמניה. איפה זה קורה? אתה יודע מה זה יהיה בדור הבא? איזה ערבוביה שם יהיה? הם כל כך דאגו, תראה איזה צחוק היסטוריה עושה הבורא, איך מסובב אותם, שהם כל כך דאגו להיות המיוחדים, כן? הערים, כן? נו, ומה היום? עם מה הם שם התערבו? ומי יהיה, מה יהיה שם? זה... אתה תראה מה שקורה בכלל. כן?
אני מנסה להבין את היסוד הטבעי שיש לכל העמים. אני קצת...
לכל העמים בכל זאת יש יסוד הטבעי, הוא עוד התגלה, שיש ביניהם הרגשת הקרבה. קרבה מיוחדת, שאנחנו שייכים לאותו העם. אתה תגיד, מה יש לי אותו העם? אני חי כאן, והוא חי, נגיד, 1,000 קילומטר ממני. אני עשיר, הוא עני. אני חכם, הוא טיפש. אני כך וכך, והוא כך וכך. יש לנו אופי גם כן. אנחנו מגלים את השורש שלנו, הרוחני, ששייכים למקור אחד. שורש הרוחני. זה דבר אחד. ודבר שני, אנחנו מגלים גם כן שורש הגשמי אחד, שפעם היו איזה איש ואישה, שהם התחילו לעשות ילדים, מילדים האלו התחיל העם.
זה על עצמנו.
איזה שבט נגיד התחילה בבבל, ואחר כך שבטים האלו בבבל, שהיו מקורות של 70 האומות, הם התפזרו אחר כך בכל העולם. ונעשו לעמים. זהו. זה מרגישים בפנים, בתת הכרה בצורה פסיכולוגית, וגם כן בצורה הרגשית הרוחנית אפילו. כי יש שורש רוחני לזה. כי זה זאת. מבנה של זאת. זין תחתונות, זין כפול יוד, זאת אומרת, 7 כפול 10. 70 שורשים רוחניים, 70 אומות העולם. לישראל אין דבר כזה. אין לישראל שום שורש רוחני. זה נקרא השם נחלתם. למה? הם הגיעו מכל הזין, מכל השבעים האומות האלה, מכל השבטים שהיו בבבל, ואברהם חיבר אותם לפי רעיון העליון. למה הם הגיעו לאברהם? כי לכל אחד ואחד הייתה נקודה שבלב. שזה שורש רוחני שבאדם. ואברהם חיבר את השורשים הרוחניים האלו, הנקודות שבלב האלו יחד. וזה נעשה יסוד של החברה. עכשיו, שהיסוד של החברה הזה, החיבור הזה, נשבר, כן? בחורבן בית המקדש השני, אז אין לך יסוד, אנחנו לא מרגישים שתלויים ששייכים זה לזה. אנחנו רק אחים לצרה, מה שכתוב. שאנחנו שייכים לאיזושהי קבוצת אנשים, שכולם ממש יורדים עליהם כל הזמן, בכל מיני צורות. לכן אנחנו מרגישים את עצמנו ששייכים לאותה קבוצה. אם הלחץ הזה החיצון, שנאה החיצונה, הייתה נפסקת, היינו שוכחים על זה שאנחנו שייכים אחד לשני, היינו מתפזרים כמו רוח, ככה, ממש לכל הכיוונים, ללא רצון להתקשר אחד לשני במאומה. זאת אומרת, אנטישמים, הם עוזרים לנו להחזיק את העם, זה ידוע כולם. לכן עבדו יחד תמיד, אנטישמים וציונים, הם עבדו יחד. אז לכן הוא אומר שאנחנו, לפני שאנחנו בונים משהו, מדינה, חינוך, תרבות, תעשייה, חיבור, איזשהו יחסים בינינו, הקוקובים, איזה מדינה היא צריכה להיות, אנחנו קודם צריכים להיות עם. עם לפי מה שהוא בונה את המדינה. לכן אנחנו צריכים קודם להתחיל להתחבר בינינו. לפחות באיזשהו תרבות, צביון הראשון, צורה הראשונה, ולכן חינוך הלאומי שמביא אותנו לאהבה לאומית, זה דבר החשוב ביותר והדחוף ביותר. עוד?
כן, זה אני מבין, אבל זה גם כמו שהוא, כמו שכתוב וגם כמו שאמרת, שבינתיים מה שאוסף אותנו זה רק הבריחה מהגלות.
כן, כן, זה מה שמחזיק אותנו, סק. מחזיק אותנו להיות יחד. תוריד את הסק, נגיד מי היום והלאה, מתייחסים אלינו יפה וטוב, אני לא מדבר על השכנים שלנו כאן, בכלל בכל העולם. אנחנו יוצאים לכל העולם, אנחנו לא צריכים שום דבר ואף אחד וכלום. ממש. וזה לא טובים אנחנו, רעים אנחנו. זה מחוסר שורש לזה שנקרא עם ישראל. אין לו שורש רוחני, כמו ל-70 אומות העולם. הוא בונה לעצמו שורש רוחני בחיבור שלו. ואם אין חיבור, אין שורש רוחני. אתה יכול להגיד, השם נחלתם שאתה בונה שורש בעצמך. האחרים יש להם שורש, הבורא ברא. ל-70 אומות העולם, בכל אומה ואומה, יש שורש פנימי. לנו לא. למה? שתהיה חופשי. שתהיה חופשי. שתוכל לגדול. בסדר, תן לי משה.
אתה יכול להסביר מה זה חינוך לאומי? נגיד, יתנו לנו עכשיו...
חינוך לאומי זה משהו שמביא לכל אדם ואדם קודם חיסרון לאהבה לאומית ואחר כך למציאות אהבה לאומית בליבו של כל אחד ואחד. זהו. ואז הוא אומר, אנחנו צריכים לשבת וללמוד מה לעשות אם זה, איך לארגן את עצמנו לזה. אני חושב שאנחנו בעצם כבר די התקדמנו בזה. אם היינו מסוגלים להגיע לעם היום, אז ודאי שקודם כל היינו משיבים אותם קצת ללמוד, קצת. כן? ולעשות סדנאות. זה בעצם, ואז הפעולות בתוך העם, פעולות, איך לנסוע בכביש, איך לשמור על הילדים, גני ילדים, איך לעשות כל מיני דברים, יש לי ראיו, בכל מיני צורות. כן, זאת אומרת, מהלימוד הקטן, הדרגתי, לכל מיני הפעולות שאנחנו חייבים ממש את זה לממש בכל הכלי תקשורת. כן, יודע.
הנקודה שבלב ובעצם משיכה לרוחניות לא עוברת בירושה, אז למה יש אחריות על בנים של התלמידים של אברהם להמשיך את ה... כאילו אתה מבין, בוא נגיד, אני עכשיו...
אני לא מבין את זה. מי אמר לך שנקודה לא עוברת בירושה? היא נמצאת בכל אחד ואחד, כי כולנו גלגולים, אלא היא יכולה להיות בולטת או נסתרת. אבל היא נמצאת. בכלל נקודה שבלב היא נמצאת בכל בני האדם אחרי הגלות. שאנחנו היינו מעורבים עם כל העמים. אתה שואל משהו אחר, אתה שואל, למה אני, שאני נולדתי יהודי, שייך לעם הזה, כי מה שנולדתי זה עניין לגמרי גשמי, בימי, ולא רוחני. זהו, כן? אז אומרים לך שלא כך, שמי למעלה ועד למטה, גשמיות ורוחניות, זה הכל נמצא במערכת אחת. מערכת אחת, אתה לא יכול להגיד אני לא שייך אם כך נולדת. כן.
ורואים בוא נגיד, הקיבוצניקים גם התאספו לפי אידיאה, נכון? אבל אחר כך שבנים, יש להם בנים, הם כבר לא שייכים, כאילו לא תופסים.
כן.
אותו דבר כאילו אצלנו, לא?
נכון, כי לא קיבלו גם כן חינוך הנכון. קיבוצניקים לא השתמשו במאור המחזיר למוטב, כדי לשמור על זה שגם הבנים יהיו איתם יחד. אנחנו נמצאים בזמן, בהיסטוריה, בזמן ההיסטוריה, כן? בהתפתחות הבני אדם וחברה האנושית והעולם וטכנולוגיה וכל דברים האלה, שאנחנו כן כולנו חייבים כבר לחפש שורש רוחני. ולפני שנחפש שורש רוחני, כולם, כל האנושות, עם ישראל צריך למצוא את השורש רוחני שלו ולמשוך דרכו מאור לכולם. כן, לרד.
אני זוכר שנולדתי בברית המועצות ובכיתה הראשונה, השנייה, השלישית, קיבלנו חינוך ממש מיוחד. אמרו לנו שהמדינה שלנו מיוחדת וכל האנשים שווים, ועוד מעט אנחנו נגיע לקומוניזם, והיה ארגון ילדים מדיני, ואחר כך ארגון נוער מדיני, ואחר כך... זאת אומרת, היה משהו מאוד, מאוד מיוחד כזה.
נו, אז מה? זה כמו אצל נאצים.
אז אני לא הרגשתי ככה, כי הייתי ילד.
בסדר.
מאוד אימנתי.
הגיטלר יוגנד גם כן לא חשבו שזה משהו רע, מה שהם עושים.
ואני, מה השאלה בעצם, מה החינוך שבעל הסולם מתאר, החינוך הלאומי?
זה היה חינוך יפה וטוב, כי הוא דיבר על החיבור, על האיחוד. כן?
כן, ממש.
נו, תגיד לי, וגם כן אמרו לך שאתה הכי טוב, מדינה הכי טובה, המשטר הכי טוב, והכל מצוין. כן?
נכון.
אז מה זה, מה ההבדל בין זה לבין נציונל דמוקרטי, מה שהיה, נציונל סוציאליסטי, מה שהיה בגרמניה? לא רחוק זה לזה. ממש לא רחוק. אני חושב שמשטר של היטלר כלפי הגרמנים הוא היה הרבה יותר טוב מה שמשטר של סטלין כלפי הרוסים. גיטלר לא שלח אותם, 40 מיליון גרמנים לא שלח לסיביר. סטלין עשה זאת.
מה זה? אבל אנחנו כבר...
אתה זוכר? כן, הרגשה יפה. אתה מבין, אני מבין אותך. זה הכל שקר גדול בשיטה מיוחדת של ההשפעה על המוחות הקטנים שהיה שם. כן? גם היום אתה תראה את הטלוויזיה שלהם ותראה עד כמה שהם ממש עוסקים בצורה מקצועית, ממש בשטיפת מוח. אני לא אומר שאחרים לא עושים את זה, אבל אצלם זה שם כל הזמן, בכל הערוצים. זה עדיין ממשיך. בקיצור, אתה רוצה לחזור. בסדר.
לא, אני לא רוצה לחזור, אני רוצה להבין מה בעל הסולם כאילו מתכוון בחינוך הלאומי, איזה סטרוקטורה, איזה מבנה הוא רוצה להציג אותנו כדי להגיע, כאילו, כל העם להביא...
אתה צריך להביא את העם לחיבור.
כן, בזכות מה?
זהו. בזכות מאור המחזיר למוטב.
אבל צריך איזה...
אחרת אין לך שום... או זה יכול להיות... לזמן קצר, בצורה דיקטטורית. דיקטטורית של, כמו גרמנים, נציונל סוציאליסטים. זה כן יכול להיות. אבל בזה שאתה מביא אותם למלחמה, לשליטה על יתר העמים. אתה צריך סיבה למה אתה מחבר את העם. לאיזה סיבה? למה כדאי להם להתחבר? כי זו עבודה גדולה, להיות מחוברים. במה אתה מעלה את האגו שלהם. לכן הוא כותב לנו כאן שזה לא דומה לאגואיזם בצורה כזאת וכזאת וכזאת. זה האחר. זה כתב לנו בדף הקודם. בעיקר זה טורבט ב-490, דף 490, כן? אבל זה לא שייך לקיבוץ ולא לקיבוץ גלויות. ולא לשום משטר אחר. אנחנו צריכים, קודם כל, המטרה שלנו היא פשוטה, למצוא ולהתחבר לשורש הרוחני שלנו, לשורש, אל תגיד רוחני אפילו, לשורש העם שלנו, שהעם נולד מתוך חיבור בין אנשים זרים. אנחנו צריכים להגיע לאותו מצב, כמו אברהם אבינו עשה. אנחנו נמצאים באותו מצב. אני אומר לכם, אותו מצב, כמו אברהם, וזה פשוט. צריך להגיע לחיבור, כמו שהוא עשה עם אלו בני בבל שבאו אליו. זה פשוט. אז אתה חוזר להיות עם ישראל, ואז אתה יכול לבנות מדינת ישראל, ואתה בונה אותה בצורה נכונה, כדי להיות מרכז הרוחני של העולם, שדרכך כולם יתחברו לכוח עליון, ויצאו מהמשבר והגיעו לחיים טובים. ואז אתה תראה עד כמה שהשנאה שלהם אליך, ומה שהם מאשימים אותך בזה שאתה אשם בכל הצרות, זה ייפסק.
הוא כותב היסוד כאילו של לחזור ולגלות את האהבה הלאומית שהייתה.
שהייתה,
ודאי. אם האנשים, אם העם שלנו היה מרגיש שהיה משהו, שהייתה אהבה שאפשר לחזור, אבל אין הרגשה הזאת.
זה לא חשוב. זה בכל זאת מחזיק אותנו עכשיו בינתיים על ידי סק. על ידי השנאה זרה. כן, מוטי.
זה שאנחנו צריכים ללכת לחינוך לאומי וכל זה, זה בטוח. השאלה על הפרק, אם אנחנו צריכים להזדרז ולנסות מתפקידנו פה ונברוך להבין את התוכנית, כמה שאנחנו יכולים מצד ממשלת השמיים. אתמול שלחו לי לינק על הפליטים של הסרט שמקרנים בטלוויזיה, הפליטים באירופה, וזה פשוט מדהים. כולם תמימי דעים שכל אירופה הולכת להשתנות, העיתונאים וזה. וכולם קפואים, הפליטים מסכנים, והממשלות שם לא יודעים על
זה. זאת השגחה מלמעלה, אתה רואה עד כמה שהם עמומים ולא מסוגלים שום דבר לעשות?
זו השאלה שלי, אם אנחנו צריכים פה לפענח נכון את הממשלת השמיים,
מה התוכנית? לא, רק תפענח את הדבר אחר, שכל הבעיות שיהיו שם, הם יבואו כולם פי עשר אליך, נגדיך. זה בטוח.
אתמול הייתה לי שיחה במקרה עם אישה אחת מאמריקה שכתבה המון שירים פה, מוזיקאית, מאוד תפוסמת, והיא אומרת לי, אתם בטח יודעים מה הולך לקרות, תגיד לי מה הולך לקרות, הכל משתגע פה, וזה כאילו, אנחנו צריכים להטריע משהו, אני לא יודע, יש פה משהו שמתבשל, ואנחנו מדברים על חינוך.
אתה שואל, האם יש כאן משהו שמתבשל? אני לא יודע, תשאל את אלו שלומדים משהו, שמבינים משהו, לא יודע. מה אתה רוצה ממני?
השאלה אם אנחנו צריכים להזדרז במה שאנחנו רוצים לממש. זו השאלה שלי.
אין לנו זמן. אנחנו חייבים לא להזדרז, לרוץ בכל הכוח. נו, הפעלנו את הכוחות. אני מקווה שאתם כולם תצמידו את עצמכם לכל האלו התוכניות שאנחנו עכשיו מפתחים בעניין החינוך העם. קודם כל לקרב אותו אלינו, להביא לו את הידיעת מטרת הבריאה, למה הוא מיועד וכו' וכו'. אז תהיו ערים לכל הקריאות של מחלקת הפרסום, חינוך, לא יודע איך לקרוא לזה. כן, לדירקטוריון הרוחני. כן, דודי.
על הפליטים באירופה ובגרמניה, קראתי הרבה תגובות של ישראלים שאומרים שמה שעכשיו קורה בגרמניה ובאירופה, זה בגלל שהם התייחסו אלינו בתקופת השואה, וזה מגיע להם. מה דעתך על זה?
נו, זה עוד יותר גרוע. כן, זה כאילו זה חוזר עליהם. נו, זה לא יעזור. כל הפילוסופיות האלה זה לא יעזור. רק לנו יש חשבון. רק לנו יש חשבון עם הבורא. לכל האומות העולם אין חשבון. הם סובלים עבור זה שאנחנו לא מסדרים מקום יפה, קשר יפה עם הבורא. זהו. אין דבר כזה שהיה ככה ועכשיו זה ככה, זה קל להגיד שזה עונש על מה שהם עשו ליהודים. זה לא... אף אחד לא מקבל עונש בפרט שאנחנו עוד לא סגרנו את החשבון. זה לא נכון. זה לא נכון. זה, עד כמה שזה, עד כמה שזה יצרה, עד כמה שזה קליפה, שזה מרגיע את האדם, במקום להתקדם לאמת. נו.
מה גרם, אם אנחנו באותו מצב כמו בתקופת אברהם, מה גרם לתלמידי אברהם, לאנשים שבאו סביב אברהם, לבוא אליו, להתחיל ללמוד? מה דחף אותם?
משבר שהיה אז בבבל, שנאת חינם גדולה מאוד, שלא יכלו לסבול את החיים האלו. היו קמים ממש אלו על אלו, אלו על אלו, היה בלגן גדול בבבל. כמו בין חמולות, אתה יכול לתאר לעצמך חמולות, נגיד, אצל משפחות ערביות שיש לנו כאן. ישנם כאלה שהם לא יכולים לדבר זה עם זה, שלא יכולים, ששונים זה את זה, שהורגים זה את זה. אתה לא, 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 לא רואה שקורה גם היום. וזה מה שהיה שם. כוח האגו גדל ולא יוכלו להבין זה את זה. ממש לא יוכלו להבין. היו בכסח גדול, בחוסר עונים. ואז הוא מצא את הסיבה שצריכים להתחבר מעל האגו. זאת השיטה, כן?
אז אם ככה, אם בעצם, נשמע שבעצם רק מכות יביאו את עם ישראל לבוא להתחבר.
אתה יכול לקדם את הדברים. למה רק מכות? לא. אברהם ברגע שנודע לו, הוא התחיל, הוא נתן קרוס לכל הבבל. הוא לא חיכה למכות. הוא רצה שיבואו אליו אנשים. לממש לא. הוא לא רוצה מכות. איך יכול להיות שאת מטעם האהבה אתה מחבקי עד שהם יסבלו? שאז הם הבינו עד כמה שאתה חכם ובעל שיטה? כך עושים את זה מטעם האהבה? כן.
לא, כי נראה שמה שבכוחנו, בהקשר לחינוך לאומי, כבר אנחנו עושים את הכוחות.
אם נראה לך שאתה עושה הכל, אני לא חושב. אני לא חושב שעשינו את הכל. רחוק מהכל. טוב. כן, אלון.
טוב, אתמול היה לנו הרצאת מבוא ברוסית. היה לנו 47 איש, מתוך העם 34 חדשים. אז כל הכבוד לאשקלון. אדיק נוסברוך וסשה קזלוף הביאו הרצאה, זה מאוד מרשים, ככה מלא בידע. כולם אנשים ישבו, כמעט אף אחד לא יצא, זה היה מאוד מרשים. ועוד דבר אחד חדש, אנחנו בפעם ראשונה התפסנו עיתון האומה ברוסית, זה לא קרה אף פעם, ככה זה נראה. ואנחנו מחלקים את זה לאנשים שמשתתפים בהרצאת מבוא. אז שיהיה לנו בהצלחה, ואנחנו בטוח הבאנו נחת רוח לבר הסולם. עכשיו, עוד דבר אחד, מחר יש לנו הרצאת מבוא באשדוד ופתח תקווה. אשדוד זה עיר הכי גדולה בכמות רוסים, אז בואו נאחל להם בהצלחה, אנחנו מצפים שם בסביבות 80 איש. חיים.
רק תגידו איפה לראות את הדבר, איפה זה קורה, מאיפה אני יודע. אני עכשיו נכנסתי נגיד לערוץ 66 או משהו. מאיפה אני יודע איפה הם עושים את ההרצאות האלה, או איך אני אדע על זה. משהו, איזה לינק שיהיה כאן משהו. תראה איך שנותנים חדשות, כל מיני מודעות, משהו.
טוב, עכשיו יש את השקופית הזאת, אנחנו לפעם הבאה נשתפר.
גם כאן. נעשה
אותה ברוסית גם כן, ונעשה לכל עיר בנפרד כמו שעושים בעברית, אנחנו לומדים את זה.
טוב, נקווה שאתם תתחכמו. כן, אני.
יש вопросы касательно подготовки к московскому конгрессу.
שאלות על ההכנה לכנס מוסקבה.
Первый вопрос заключается в том, что среди товарищей здесь есть переживания о том, что мы недостаточно включены в процесс подготовки в Москве.
החברים כאן דואגים שלא מספיק מחוברים לתהליך ההכנה במוסקבה.
Как мы можем усилиться, что мы можем сделать?
מה אפשר לעשות?
В Москве проходит каждый день ряд мероприятий. Это утром трапеза, Ешиват Хаварим, днем статья дня, все вместе слушают ее и обсуждают. И вечером подготовка ко сну и к уроку происходит. И что здесь мы можем еще добавить?
В Москве есть кама ироим кол йом. Есть бабокер сауда, Ешиват Хаварим, амар цараим, ахана лешина, шекулам осим яхад. Ма кан эфшар лосиф?
Ма кан эфшар лосиф? Это кол? מה להוסיף? אבל זה בלתי אפשרי, אז לפחות משהו. לא יום-יום, אלא בכל זאת קצת אולי אפשר. אני מודאג מזה שעכשיו ירד שיעור שהיה באמצע היום השישי, כן? ביום שישי היה שיעור בצהריים, ועכשיו הוא נעלם, עקיפה השעון, כן? חדש, אני לא יודע מה לעשות. כן?
אז בגלל שהוקדם זמן כניסת שבת, אז הקדמנו את הסעודה.
זה מובן. נו, ומה הלאה?
ובשעה אחת בצהריים, או אחת ורבע, אז ראינו שמעט אנשים יכולים להשתתף, רק אלה שמגיעים כאן פיזית לאולם.
נו, אז מה עושים?
אז עכשיו אנחנו בוחנים עוד כל מיני אפשרויות, והיום רצינו להיכנס אליך, לראות מה יהיה הכי נוח לכולם.
נעשה מאחד עד שאתה... משתיים עד ארבע לפנות בוקר.
בשבת.
כן, אני לא יודע מתי, אבל אתם הולכים לישון ל-12 שעות. אדם לא מפחד שהוא לא יקום אחרי שינה כזאת, אה? כבר התרגל להיכנס ל... איזה יש כוח לישון כל כך הרבה זמן? איזה בריאות צריכה להיות. חלק הולכים למשפחות, בסדר, נו, מה לעשות? לא, אני פשוט מחפשים זמן מתי אנחנו יכולים אולי להשלים במשהו לכנס הקרוב. אתם תמצאו זמן, אני מוכן לכל זמן. יש עוד משהו? כן.
יש еще вопрос касательно делегации, которая из Израиля едет в Москву. Есть ли смысл какой-то особой подготовки, может быть, встречи, собрания, потому что большая делегация, большая сила, чтобы в итоге эта делегация добавила в конгрессе, а не просто приехала только как гости или зрители?
משלחת גדולה שמגיעה מכאן, השאלה איך לעשות אותה ככוח יעיל שיוסיף לכנס, כי בכל זאת מגיעים הרבה אנשים, אולי לעשות איזו הכנה מיוחדת.
אני חושב שאנחנו צריכים לעשות כאן ישיבה גדולה, מכל אלו אנשים שנוסעים, שאם היו כאן ככה כולם ישבו, יכול להיות גם כן אלו שלא נוסעים, אבל שנוסעים ממש יהיו ככה בחלק אחד, והיתר זה בחלק השני של האולם, ואז נדבר איך אנחנו צריכים להיות שם מיוחדים, יחד עם זה שצריכים להיות מפוזרים בין כולם, לא שנהיה ככה כמו איזה עדר נפרד, אבל באיזה צורה ואיזה חום, איזה צורה, איזה רוח אנחנו צריכים כל הזמן כנציג, חייב להעביר את זה ולהחזיק שם. נדבר על זה, זה לקראת נסיעה, נגיד ככה, שבת לפני הכנס. כן?
И последний вопрос. Есть еще предложение, чтобы в какие-то из дней, во время утреннего урока, может быть, на первой части или на последней, 15-20 минут, было прямое включение из Москвы.
יש איזו הצעה באחד משיעורי בוקר, אולי בחלק הראשון או האחרון, 15-20 דקות, לחבר בשידור חי את מוסקווה.
Насколько полезным вы это считаете, чтобы было живое общение, вопросы и какой-то контакт?
האם זה מועיל לדעתך שיהיה תקשורת חיה, אולי איזה שאלות, קשר בצורה כזאת?
שיעור אחרון אני לא חושב שזה אפשר לעשות, נראה לי, אני לא יודע מה שתגידו. ושיעור הראשון כן, או לפי מה שאנחנו רואים שיש לנו בטלוויזיה, גם כן אנשים הקבועים שלנו שהם יחד איתנו נמצאים, אז אפשר לעשות אפילו בשיעור האחרון, כך, מה שתחליטו, מה שתחליטו ובאיזה צורה ואיזה סדר, אין לי שום בעיה. אבל אם ככה צריכים להודיע לכל הקבוצות שלנו וכל העולם, שהם גם כן ידעו שזה קיים. ויכול להיות שהם יצטרפו בשאלות שלהם גם כן, הם כבר. אין בקשר לכנס ועניינים, כן?
בהמשך לזה, עכשיו מיד אחרי השיעור, יש התכנסות מאוד גדולה בזום של אמריקה ובזום של רוסיה, לכל דוברי רוסית ואנגלית. אנחנו צופים שיש שם מאות אנשים, בין 150 ל-200 חיבורים, כל אחד יכול להיות כמה אנשים. אז קודם כל מזמינים את כולם להשתתף, קבוצת מוסקבה מארגנת. וגם כן, מה עוד חסר, מה עוד אפשר להוסיף בהכנה כדי להוציא את המקסימום מהפגישה הזאת ולהמשיך קדימה?
אתם כבר יודעים הכל. חוץ מחיבור הלבבות אין שום דבר. וכוונה שנגיע לעשות בזה נחת רוח לבורא. זהו, בזה כל העתיד שלנו. כן, תנו לאיראן מקום.
יש לנו מחר אירוע מאוד גדול, ההרצאות מבוא בכל הארץ. איך זה קשור לאותו חינוך לאומי ששמענו עליו קודם מבעל הסולם?
מה אתם עושים? זה לא סתם אתם אוספים אנשים האלה כדי לקרב אותם לידיעה מה עלינו לעשות. מה חומת הקבלה עושה, סך הכל? היא מסבירה לאדם מה הוא צריך לעשות כדי להגיע למטרת הבריאה בצורה מהירה ונעימה. זה הכל, זה כל חוכמת הקבלה. זהו. ולכן אנחנו אוספים אנשים כדי להסביר להם את זה, איך הם יכולים להגיע לחיים יותר טובים. זהו. בקיצור, בכמה שפחות לסבול, בכמה שיותר מהר. זה הכל. אז מה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות איתם. זאת אומרת, הנקודה הזאת חייבת להיות ברורה להם מתחילת השיעור הראשון, שיחה ראשונה. כן.
אתמול יצא לי לחלק פליירים, וככה הייתה לנו הרגשה להורים ולי שחילקנו יחד, שהצעירים מאוד פתוחים. יש כאילו מאוד פתיחות לחוכמת הקבלה. בעוד המבוגרים, כאילו אם הם לא ממש סובלים נורא, אז הם לא מוכנים לשמוע. כן. למה ההבדל הזה?
נו, זה עניין של הדורות. המבוגרים עדיין, אפילו שהם כבר לא קיבלו אפילו חינוך חרדי, בכל זאת יש להם עדיין את הסטיגמה הזאת. הצעירים, הם עברו כל כך הרבה סטיגמות האלה בעולם הווירטואלי שלנו, שהם לא, אין להם את זה. אין להם לא פחדים משום דבר, והם יכולים הכל לקבל ככה, הם חופשיים. הם ממש לא, אין להם פחד, נטייה, איזשהו מחשבות כאלה. זה, אנחנו צריכים להתרכז דווקא בצעירים. אליהם יהיה יותר קל, רק צריכים לעשות בסגנון שמתאים להם. ואז אנחנו נגיע אליהם. זה דור כבר שקם ממש חדש. אני מדבר על ככה, בני 20 עד 30 כאלו. כן. בסדר? כן.
גם רצינו להגיד שאנחנו ממשיכים עם הפעילות של הגנים במסגרת הטובים.
זה גם כן אני רוצה להוסיף. אני מבקש מכולם שוב ושוב להצטרף לשמירת הגנים. כן? וגם כן אני מבקש דרך כל הכלי תקשורת להזמין האנשים להצטרף אלינו לפעולות האלו. זה מאוד חשוב, זה לא ייפסק, אל תחשבו שאם יש איזה רוגע לחצי יום, בחצי השני חס ושלום יכול לקרות שוב ושוב. זה, אני לא צופה שום ירידה מכל העניינים האלה בזמן הקרוב. כן. בסדר?
בהמשך לפעולות הפצה, לעדכן שהיום אנחנו יוצאים עם קמפיין גדול באינטרנט, זה לא המקום לפרט, אנחנו נשלח היום פרטים לכולם, במייל, בוואטסאפים, ב-SMS'ים, פשוט לעקוב אחרי ההוראות, בדיוק מה נדרש לעשות, זה קמפיין חדש לייחודם, בטח נדבר עליו גם מחר בשיעור.
נו, בהצלחה שלנו וכל דרכנו, בבקשה.
יום פתוח במכללת קבלה לעם ברוסית. אנו שמחים להזמינכם להשתתף בסדרת ההרצאות בנושא איך באמת הכל עובד. והפעם על הקונפליקט הישראלי. המפגשים מתקיימים בין התאריכים השלושה עד ה-12 בנובמבר ברחבי הארץ. פרטים בטלפון 03-5419-411. למה כדאי שנכיר? מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם למפגש היכרות מרתק על חוכמת הקבלה ועל הקשר שלה לחיינו. מחר, יום חמישי, החמישה בנובמבר, בשעה 19:00 בסניפי המכללה ברחבי הארץ. הכניסה חופשית, לפרטים חייגו 1-700-509-209 או באתר. שישי פתוח, חברים מכל קבוצות ישראל וצופי ערוץ 66, בואו להשתתף בשיעור קבלה מיוחד ובסעודה חגיגית עם הרב לייטמן. יום שישי, 14:45 לפנות בוקר, ברחוב הנבטים 12, פתח תקווה. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
אשרי הנער שהזכי לשמוע בקולו רב, בקול רבו. אשרי הנער שהזכי לשמוע בקולו רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד ערכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד ערכו. אשרי אתה אחרי הזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי אתה אחרי הזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד ערכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד ערכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה ונאמן. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה ונאמן. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד ערכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד ערכו.